חשבתי ללמוד משהו מספר אור לאינטיבדי. למה
לא? משהו מספר אור לאינטיבדי של הרב צבי יהודה קוק. יש פה כמה דברים, יש מאמרים קצרים, יש מאמרים ארוכים. יש מאמר קצת ארוך, אבל אפשר לקרוא אותו בצורה סינתטית. אחדות, מאמר אחדות המציאות השלמה, זה בעמוד רשם ג' ואילך. יש מדרש, נתחיל במדרש. בואו ראה, כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה. היום לובה מן הלילה והלילה מן היום. מה זאת אומרת? שלפעמים היום מתארך, הוא לקח על חשבון הלילה. ואם הלילה מתארך, לקח על חשבון היום. זה הלוואה, הלוואה חוזרת. ואינם דנים זה עם זה כבריות, שלמר יום ליום יביע עומר. הלבנה לובה מן הכוכבים והכוכבים מן הלבנה. טוב, זה צריך להבין מה זה. פעם חשבו כנראה שהאור של הכוכבים זה התפצלות של האור של הירח. זה אומנם לא נכון, אבל ככה זה נראה בגלות. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אינם יוצאים. שנאמר, האומר לחרס ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום. האור לווה מן השמש, והשמש מן האור. שנאמר, שמש ירח, עמד זבולה. החוכמה לובה מן הבינה, והבינה מן החוכמה. שנאמר, אמור לחוכמה, אחותי את. השמיים לובים מן הארץ, והארץ מהשמיים. שנאמר, יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים. החסד לובה מן הצדקה, והצדקה מן החסד, שנאמר, רודף צדקה וחסד. התורה לובה מן המצוות, והמצוות מן התורה, שנאמר, שמור מצוותיי וחיה. בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה, ועושים שלום זה עם זה, בלא דברים. זה הפרטים של המדרש, הם קצת קשים להבנה. וזה השמש לובה מן האור, התורה מן המצוות, מה זה בא לומר? אבל יש כוונה כללית למדרש, וזה הרב צבי יהודה כאן מעלה. בזה מתבטאת השקפה שלמה של אחדות המציאות. הכל לובה זה מזה. לאחדות המציאות הקוסמולוגית השלמה של מלוא ההוויה הרוחנית והחומרית, הצוותא של כל היצורים בהבעה נפלאה וברורה. והשלום העליון, החיבור השלם של כל באי עולם, ההרמוניה הפנימית והממשית בכלליותם ובפרטיהם, הוא השלמות האמיתית והבריאות הנכונה. זאת אומרת, באופן אמיתי, שלמות איננה שלמות של פרט בתוך ההוויה, אלא השלמות היא שלמות של כולם ביחד. בהכרה שלמה זו של אחדות המציאות, הקוסמולוגית במלוא המובן, יש לפתור את שאלת אכילת בשר בעלי חיים. באופן כזה, למה אנחנו אוכלים בשר? זה לא יפה, אתה הורג מישהו, רק בגלל שאתה רעב, תן לו לחיות, תן לו לחיות, לחיות. הן יש בה באמת, בפרישה מאכילת בשר בעלי חיים, כשאנשים אומרים, אני לא אוכל מה שחי. אז מה אתה כן אוכל? מלפפון. חסה אפשר גם. אפשר גם צנון. זאת אומרת, לא אוכל דווקא להתמקד בחסה או במלפון, גם צנון. יש רק בעיה אחת. המלפפון, אתה הרגת אותו גם כן. הוא היה מחובר לאדמה. הוא גדל לו בכיף, כבר תכנן תוכניות לעתיד, ואתה באכזריות רבה, הפכת אותו לסלט. אז הן יש בה באמת, בפרישה מאכילת בשר בעלי חיים, יסוד הונאה עצמית או שטחיות. הלא רק על ידי השפעתם של חושנו, או נאמר גסותם של מושגנו, נבדיל בין אלה היצורים שנקראים חיים, לבין אלה שאינם חיים. לא מבעיה לפי תורת האידאות האפלטונית, שיש לכל דבר שבעולם גם כן מין נשמה, המשכת כוח של צורה רוחנית. וכידוע בדברי המקובלים על דבר נשמת הצומח והדומם. תגיד, פשוט, לפי אלה שאומרים, המקובלים או אפלטון, שיש נשמת חיים בכל דבר, אז זה ברור שכל דבר חי.
כן.
כן, אז גם אדם סופו למות, אז בגלל זה תאכל בני אדם.
הוא לא סובל.
מה?
הוא לא
סובל. הוא לא צועק. קודם כל, זה לא נכון.
היו מחקרים שרואים.
כן, ורגע, רגע. ובשר של בהמה שמתה לבד, היא מתה לבד, היא מתה. הגיע הזמן, היא גמרה את חייה, למה שלא תאכל? אולי זה כן בסדר, אולי בן אדם כזה גם כן.
אבל אין שחיטה, אי אפשר
לאכול. אז זה, למה צריך דווקא שחיטה? זה, אגב, אדם הראשון, יש אומרים שאדם הראשון היה אוכל בשר תמותות. כן. טוב, אז... אלא גם לפי הכרה הפשוטה שבפשוטות, הריאלית ממש, הלא כמו... כמו שאנו עושים עוול באמיתנו את החי, בבטלנו בזה את מהלך כוחותיו ותנועותיו, כן אנו גורמים ביטול והפרעה באופן כזה למהלך כוחו של עפר הארץ ברומסנו עליו בדרכנו. כן? הרי העפר היה, הסתדר לו יפה, אתה דורך עליו, מה זה צריך להיות? אתה עכשיו משנה לו את הצורה. נכון?
האם יש מקום לאדם בעולם, או העולם מסתדר יפה ואנחנו רק מפריעים?
אולי אנחנו מפריעים, לא יודע.
כאילו זה גורם זר.
יש טענה כזאת אצל חלק מהירוקים, שהאדם זה גורם מפריע. אז ברומסנו עליו בדרכנו, של האוויר, בכל תנועה אשר נגרום בו על ידי כל נשימה שלנו. וכן בכל פינה שנפנה ובכל צעד שנצעד, עלו עוול מעשינו בדכאנו ביד חזקה את כוחם של יצורים אחרים לטובתנו הפרטית. ובאמת אין כל הבדל אמיתי בין אכילת בשר בעלי חיים וצער בעלי חיים בכלל וההשתמשות בהם לכל עבודה ומלאכה קשה, שגם בזה עלו יש סוף סוף המעטת הכוח ודכדוכו, אלא שיש מקום לחיצוניות ההרגשה, להסתפק בזה, ולבלי להצטר עוד על זה, אחרי שהכוחות שנתקעו ונתקעו בכוח שלטוננו, אינם מובלעים ונכנסים בתוכנו פנימה, בגופנו האישי הפרטי. כלומר, אתה יכול להגיד, כשאני דורך על האדמה, אני לא אוכל את האדמה. כשאני נושם, אני לא משאיר את האוויר אצלי. אבל האם זה תירוץ מספק?
הכלכוכו מקולץ הגן תוכל.
נכון.
סימן שהיה בחיזות פעולה של... התערבות ולקטוף משהו.
בוודאי. אז מה?
אז לכאורה, הוא לא אומר מכל סטייק תאכל, אבל בחוזה יש איזה מין התחברות של העולם, של האדם לטבע, כדי ליהנות ממשהו, לקחת.
נכון. אז הקושיה, איך זה יכול להיות?
אז המדרש לא קושיה לתורה עצמה?
נכון. אבל האם, לא, זה לא המדרש קושיה. הקושיה היא קושיה. אבל האם זה תירוץ מספק אחרי שאת הכוחות קילינו ודיקנו אנחנו בכוחנו הפרטי, ואנחנו עשינו את העוולה הזאת רק בזה שנכנסו הכוחות ההם לתוך גופנו הפרטי, מיוסדת עוולת פעלנו, ובלא זה נוכל לחוץ בניקיון כפינו ולומר שלום עלייך נפשי? במהו יסוד קו המידה שלנו המבדיל בין כל היצורים? שבכל תנועת מהלך חיינו מותר לנו לדחוק וללחוץ אותם ולהפוך את סדר מהלך כוחותיהם, שעל זה מיוסדים כל כוחות חיינו ומהלכיהם, ובין אלה שסידור תנועת חיים הוא באופן יותר בולט, מסודר ומאורגן, שמהם אסור לנו לקחת ולהשתמש בהם לצורכי חיינו. כלומר, איפה אתה שם את הקו? זאת אומרת, עד כאן זה בסדר, מכאן ואילך זה לא מוסרי. וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, בצומח, שאורגניותו וחיוניותו הלא בולטת, אף לפי חושינו הגסים גם כן. ובפרט לאור החלטות המדע האחרונות על דבר סימני החיים של הצמחים. כמו שאמרת, שהמלפפון כן צועק. יש אפילו במדרש, אמר רבי אליעזר, כשקורטים עץ שנותן פירות, וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע. ואם כן, אחרי שההבדל הזה בין חיים לצמחים הוא עמום וקלוש מאוד, ואין לו ערך ממשי במציאות, וכמו כן מתרחבת ההכרה בנוגע לדומם לכל היצורים, ותמיד בכל רגע ורגע ממש, אנחנו מחלים ומאבדים, משברים ומדכאים את אחרים לצורך חיותנו. כמובן, עד כמה שיש בכלל מקום לכיליון ולאובדן וכו'. אין כל יסוד שכלי ברור לפרישה מאכילת בעלי חיים דווקא. היה צריך לאפשר כל דבר.
הוא לא היה צמחוני?
הרב סידה לא היה צמחוני.
ואבא שלו?
גם לא. אבא שלו רצה להיות צמחוני, הרופאים אסרו עליו. אמנם, רק בהשקפת האחדות האמיתית והברורה הטהורה והנעלה, יסולק אותו כשיע הרוח שתכביד עלינו ההכרה הזאת, שכל חיינו, כל מהלכם וחלקלתם, הם שלשלת אחת של רציחות ועיבודי נפשות, יהיו נפשות חי צומח ודומם. כי רק מתוך השקפה מצומצמת על פרטיות המעשים כשהם לעצמם, נוכל להצטער עליהם ולהוציא עליהם משפט של מעשים רעים. כלומר, אחד על חשבון השני. אבל בהשקפת האחדות השלמה, לא נראה את עצמנו בתור דבר פרטי מיוחד בפני עצמו. וכן לא את כל אחד ואחד מכל יצורי עולם. לא את החי, לא את הצומח ולא את הדומם, אלא כולם וכולנו דבר אחד ממש, כאורגניות אחת. למשל, בתוך הגוף שלנו יש חלקים שמחלים חלקים אחרים. זה רצח מתמיד, נכון? האנזימים מחלים את החומצות אמינו. כן? בכל רגע ורגע יש מיליוני חומצות אמינו שמושמדות על ידי האנזימים. זה לא כואב לכם?
יותר חומצות זה כן כואב.
והעולם שותק. כן? העולם שותק. אז, אבל מה אתה אומר? זה הכל, זה אורגניזם אחד. אז אלא כולם וכולנו דבר אחד, ממש, כאורגניות אחת, שכל חלקיה כולם מוקפים, מאוחדים ומחוברים יחד בחיבור פנימי מקורי טבעי, וכולם מקבלים זה מזה ונותנים זה לזה. אז אין מקום לקפידות האלה במהלך החיים. לא זה אוכל את זה, כי אם הכל, אוכל את הכל. וכשם שבני האדם משלימים זה את זה בכלכלת החיים הרוחנית והחומרית, אף כל היצורים כך. כן, ישאף האדם, וזה בעצם מה שהמדרש אמר, שכל מעשה בראשית לובים זה מזה. כן, ישאף האדם אל תוכו את אוויר נשימתו, וישלם לאוויר בעבור זה במה שהוא מוציא מתוכו, הנצרך למטרות יצירה שונות. כן, אנחנו לוקחים O2 ומוציאים CO2. CO2, הצמחים לוקחים אותו, והם הופכים את זה שוב ל-O2. כן, אז זה הכל בסדר, עשינו עסק, win, win. או כן, משלם האוויר הכללי לאדם את היסודות האוויריים השונים הנצרכים לו בשביל מה שהוא מקבל ממנו, וכך ישתמש האדם לתועלתו בכל האופנים שהם בבעלי חיים, ותחת זה יספק להם את צרכיהם הם ויפקח עליהם, בכלל המין או להפך, בהפך שבמחיר אספקת צורכיהם ופיקוחם ישתמש בהם לתועלתו, ונתתי עשב ושדך על בהמתך, ואחר כך אכלת וסבעת. ומה אתה תאכל? את הבהמה. שימו לב איך מפרש את הפסוק. עשב ושדך על בהמתך, ואכלת את הבהמה וסבעת.
נכון, היכולבים שיש רסן גלומים, אם יש חיות מבויתות, שאני אתן לו אוכל, אז נוקח אותו. אבל מה יותר לאכול צפי או משהו שאני לא אחי על ה... שאני לא מפרנס אותו?
זה פחות טוב, נכון. יש מבחינה מוסרית, אכילת הצבי היא הרבה פחות מוסרית. לכן יש כיסוי אדם בחיה, ולא כיסוי אדם בבהמה. אבל גם זה אפשר להגיד, יש כל מיני דברים. למשל, אתה אומר, הצבי, העור שלו ישמש לספר תורה. אז היה כדאי לו. ולא חשבון הגומלים המסחרי הזה בלבדו יברר לנו את ציור סדר העולם הכללי הזה וישקיט את רוחנו בזה. ולא נוכל למדוד את מידת המשפטים האלה לפי הקבלה המדויקת והמכוונת של הקבלה והנתינה. כן, אתה אומר, אז אי אפשר לעשות חשבון מדויק. אשר אמנם היא תוכל להיות מכוונת ומדויקת במשקלו של אל דעות. אלא דווקא השקפת האחדות האמיתית השלמה, שכל היצורים כולם ממוזגים ועומדים בה בהתמזגות אחת, שכולם מובלעים בהוויה הכללית של חשבונות מסחריהם אלה, מתבלטים בה גם הם מתוך שלשלת המסיבות הקוסמית וההיסטורית, על פי ההשגחה העליונה, בתור חשבונות כלליים ודרכי חיים ויצירה ויצירה שלמים של הוויה הכללית. אך כל זה, אז כל מה שאמרנו כאן לפי הרב סיודה, כאן אפשר לאכול מהכל, והכל זה בסדר, מותר, אנחנו יכולים, מה? מה? אתה לא צריך, אז אתה עושה, אבל אולי פחות טוב של... נגיד, הייתה הזדמנות לפרה להפוך לקציצות. ולכבד את השבת, ואתה מנעת את זה ממנה. חבל, לא? טוב.
אני מבחנתי לאיפה נאמר עוד בשאלה ההדרגתיות שיש בפתח
בשאלה הרבה. זהו, כאן הוא מגיע לזה. אך, כל זה הוא מצד ההתבוננות האובייקטיבית בלבדה. אבל, מצד ההדרכה המוסרית הסובייקטיבית, ודאי שיש ויש מקום להבדיל. הנה, מה שאתה אומר. בין בעלי חיים ואכילתם לבין יצורים אחרים, מכיוון שהם מביעים את צערם ודיכותם בהבעה יותר גלויה, כן? הרי בעלי חיים ששוחטים אותם, הם לא מרוצים כל כך. שהיא, עד שתופנו, שהיא, עם שיתופנו החיוני איתם, ועם יתרון בליטות ההבדל בין שינויי מצבים לפנינו, עושה רושם יותר עז ובולט בנפשנו ובאורחות מוסריותנו. אני יותר מתרגש מבהמה ששוחטים מאשר מלפפון, שחותכים. כן, במקדש, ברור, במקדש בעלי חיים רצו אל הכהן שישחט. כן. ושיתו את הצוואר. וזהו היסוד לכך שעיקר איסור צער בעלי חיים הוא כדי להסיר מידת האכזריות מלבבנו. וזה מותאם למה שאין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה. ואחרי כל זה, עכשיו, זה אם כן, בדיוק למדנו שני דברים. שמצד אחד אי אפשר להצדיק שחיטה של בעלי חיים, אלא אם כן אתה מבין את האחדות הקוסמולוגית החיונית, האחת של הכל. מצד שני, מהבחינה הסובייקטיבית, אנחנו בוודאי צריכים לעשות הבחנה מצד הפעולה שזה עושה אצלנו על הנפש.
אבל
למה? מה?
רוצים
להיות קציצה בשחן
שבת. למה
להתייחס
רק ל...
לא, לכן מי שיאמר, אבל אני רואה את הצער של, של הפרה, אז יש מקום לאמירה הזאת, זה לא שטות. כן? הוא לא רוצה...
הוא לא שם לב שזה מעלה אותה.
כן, אז יש חשבון מול חשבון. לפעמים זה גובר, לפעמים זה גובר. אני הכרתי יהודי שהיה בשנים רבות היה שוחט, עד שהוא הסתכל בעיניים של הכבש. אז הפסיק. כן? הכבש נתן לו להרגיש שיש משהו לא בסדר. כן?
סכין לא היה.
מה?
לא היה, אולי הייתה
יכולת
גם בסכין?
כנראה. טוב. לא, זה פשוט, העיניים השתקפו בסכין. הוא הסתכל על זה. ואחרי כל זה, יש עוד מקום לחיזיון העתידי, שלעתיד לבוא אין כלל אכילה ושתייה. ובינתיים אנחנו מדברים על זה שכל חלקי הבריאה לובים זה מזה, אבל לעתיד לבוא לא אוכלים, נכון? העולם הבא אין בו אכילה ושתייה, כתוב, נכון? נכון? בחז"ל. אז שלעתיד לבוא אין כלל אכילה ושתייה, שבזמן אחרית הימים, יחד עם ההשתלמות הקוסמולוגית האוניברסלית היותר גדולה ומקפת, תתעלה התכונה האינדיבידואלית.
רגע, אחרית הימים לא אכילה ושתייה?
נכון. מה זה אחרית הימים? רחוק, רחוק. זה לא אחרית הימים. הביטוי אחרית הימים זה ביטוי מדורג. יש לעתיד לבוא, יש לעתיד של לעתיד לבוא. כן, הרי לעתיד לבוא זה גם עוד דקה, זה לעתיד לבוא. ועוד מיליון שנה זה לעתיד לבוא. זאת אומרת, לעתיד לבוא זה אתה יכול לעשות מזה.
ברור שזה לא ביום אחד. ברור שזה לא ביום אחד. בהתחלה מפסיקים לאכול בשר.
ברור, ברור. כן, אז מה שהוא אומר, שלעתיד לבוא, יש פה איזו נקודה מאוד מעניינת, תתעלה התכונה האינדיבידואלית, דווקא, גם היא בשלמות. כן, בינתיים פה נשמע שכאילו האינדיבידואליות זה לא משהו, הכי טוב זה הכלל. אומר הרב, רגע, אבל לעתיד לבוא זה הפוך. כן, כן, ודאי. כן, ואין מקום אז לקבלת שפע של פרט אחד מחברו, אלא לכלכלה בריאה ושלמה. מתוך יניקת השפע האינדיבידואלי העצמי המקורי, בלא זיקת סיוע פרטי אחר.
מבפנים?
כן, מבפנים. כלומר, ישאלו אדם, תגיד, איפה למדת התורה? הוא, למדתי אצל רב גדול. מי זה? אני. כן? כלומר, אדם ילמד מעצמו, יוכל, כלומר, יחיה מכוח עצמו וכו'. שזה, פרופסור לוינס אומר, שעולם שבו אין אינטראקציה בין אדם לזולתו, זה גיהינום. כן, אבל זה גיהינום עכשיו. לעתיד לבוא זה משהו אחר, יש בחינה עצמית. כן.
אבל
מה?
איך אדם יקבל זכות?
אה, הנה הוא כותב, לא צריך, לא צריך. הוא כבר לא צריך זכות. כבוד הרב,
צריך להיות מאוד מאוד מתוקן כדי ללמוד מעצמך.
ודאי, נכון, זה מה שכתוב, ולא ילמד, אם אני צריך ללמוד ממישהו אחר, מישהו אחר צריך להיות מתוקן, מי שאני לומד ממנו, לא? אז זה מה שכתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, נכון? לא ילמדו, זה כתוב פורש. ואין מקום אז לקבלת שפע של פרט אחד מחברו, אלא לכלכלה בריאה ושלמה, מתוך יניקת השפע האינדיבידואלי, העצמי, המקורי, בלי זיקת סיוע פרטי, אחר, רק שמתוך השפע החיוני הכללי, ההנאה מזיו השכינה, הנה, משם ינקו, שהיא תמלא את ההספקה השלמה של כל החיים וההוויה, והיה לך השם לאור עולם ואלוהייך לתפארתך. אז זאת אומרת שיש עוד נקודה שלישית, אם כן, ראינו כאן. הנקודה השלישית היא שיש לעומת כל החשיבות של הכלל, ושהפרט מוצא את כוחו דווקא בחיבור אל הכלל, לעתיד לבוא יש גם, זה כל כך שלם שזה אפילו מגיע לפרט. ואז גם הפרט הוא, כן. הוא, הוא המקור של החיים, כן. ומה
אם אדם אומר שהוא חי כאילו את
הוא חי את אחרית הימים. השאלה אם הוא טועה או לא.
כן, היום זה עבודה זרה.
נכון, נכון, לא יודע.
היום זה לדבר ככה, זה
נכון, נכון. לכן הרעיונות האלה הם רעיונות מסוכנים. כן, אז מה? הם לא נכונים בגלל זה? כן. ומה שבדורות האחרונים מתבררת ומוסכמת יותר היא החשיבות או גם הגריאותה של בשר בעלי חיים לבריאות הגוף של האדם. אומרים, אנשים אומרים, מבחינה רפואית בשר זה לא בריא. שעד כמה, אבל יש צד לומר שבשר, או יותר מדי בשר, זה לא בריא. למשל, יש אחוז מאוד גבוה של התקפי לב בארגנטינה. מדינה שבה אוכלים הרבה מאוד בשר, אז באמת זה גם מאוד לא בריא.
קולסטרול.
כן, הכהנים, הם מסכנים. והם היה להם חולים מהם כי הם אכלו גם בשר והם היו יחפים. כן, אז זה מצטרף. והיה להם רופאים, היה צוותים של רופאים שטיפלו בכהנים. כן, הרמב״ם. מישהו שאל אותי, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? כן, למה זה קורה שהם חולים במעיים? כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם להיות יחפים ולאכול בשר. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה?
מי שיש לו חול איסורים במעיים, זה מאריך ימים.
אז אתה אומר, זה לטובה, אתה אומר. כן, אפשר. אבל אני חושב שזה משהו אחר. זה בזמן בית ראשון, זה לא היה. כשהשכינה שורה, אז למרות שהם יחפים, הגוף חזק. אז זה בגלל ירידת הדורות. כן. ההזדקקות לרופא. כן. הרמב"ן אומר שבזמן שיש נביאים אסור ללכת לרופא. איך אומר הרמב"ן?
יש הרבה שחושבים ש...
לא, כלומר, אם אדם חולה, בזמן שיש נביאים, לפי הרמב"ן סובר שלהלכה אתה צריך ללכת קודם לנביא, ואז אם הנביא יגיד לך ללכת לרופא, תלך לרופא. טוב, לא, זה אחזיה מלך ישראל, הוא הלך לרופאים ואליהו הנביא כועס עליו. אז אומר, מה שבדורות האחרונים התבררת ומוסכמת יותר היא החשיבות או גם הגריאותה של בשר בעלי חיים לבריאות הגוף של האדם. אפשר שגם זה מתאים למהלך ההשתלמות וההתפתחות הכללי של המציאות והאדם, אם מצד התעלות הטבעית העתידית האחרונה, או מצד ההשלמה המוסרית. כלומר, יכול להיות שיש פה מהלך של ההשגחה, שמגלה כמה שזה לא טוב לאכול בשר, או שומן של בשר, כמה שזה לא טוב, כי זה בעצם מצטרף אל המגמה העתידית של הצמחונות העתידית, שהיא או מסיבות מוסריות, או מצד העלייה של התכונה האינדיבידואלית.
זה גם השתנה במציאות. כלומר, פעם זה לא היה...
אני לא יודע. אני לא יודע אם זה השתנה. אולי בגלל איך שמגדלים.
או הפעילות של בן אדם.
כן, יכול להיות. כן, מי שעובד עבודה קשה, מי שעובד עבודה קשה, אז עד רבה, בשר זה עושה לו טוב. כן, פעם היו אוכלים בשר שמן דווקא, כן? בימינו שומן זה הורג את הבן אדם. אז איך... הביטוי, נשתנו התוואים, אני לא רוצה להישמע אפיקורוס, אבל אני לא כך מאמין בזה. זאת אומרת, כשאומרים, יש בצל הקדמונים, אתה רואה הדרכה כזאת, ובימינו הרופאים אומרים אחרת, אומרים, נשתנו התוואים, זה דרך קלה לצאת מזה. כן? מצד האמת, ברור שלא נשתנה הטבע, בדרך כלל, כן? אלא שהתפתחו, התפתח המדע פשוט, כן.
לא למדנו שבעת המבול, הכוח של הצומח.
טוב, אתה מדבר על אלפי שנים אחורה. אני מדבר מה שאומרים, לפני 100 שנה היה ככה, היום זה אחרת. השתנו הטבעים, נו באמת. יש פה ושם כמה דברים שהשתנו, מסיבות טבעיות באמת.
כן, למה ש... היו שבת לשבת.
שמה?
היו צמים משבת לשבת.
היו כאלה, כן. לא, לא כולם, כן. לא כולם.
לא כולם.
כן, אבל, כן, אבל יש אנשים, זה נכון. שמעתי על אנשים שעשו את זה, שצמו 6 ימים. באמת מיוחד, אבל לא ממליץ. לא ממליץ.
לא, היום בגלל
ש... לא, לא, אל תעשו את זה. בבקשה, בבקשה.
רק בדורות שלך.
כן, כן, כן.
לא, אבל יש שיקול שהרוץ יהודה לא מביא, כי כנראה בזמנו זה לא... זה היה פחות...
שמה?
שזה שיקול שהיום נשמע הרבה, שזה אכזריות של כל הטענה.
הוא אמר, הוא הביא את זה, הוא הביא את זה. הרי כל המאמר בנוי על הטענה הזאת. כן.
לא, לפחות ככה אני הבנתי. הוא מדבר על הטענה הכללית, שיש פה אכזריות של הרג. אז אתה יכול להגיד, התורה ציוותה דווקא שחיטה, השחיטה גורמת כמה שפחות סבל לבהמה. פה מדברים על העניין שמרוב צריכה של כמויות בשר, אז זה עניין כל כך תעשייתי.
מהצפינה הזאת, כן. זה נכון, זה נכון שהיום יש בעיה אחרת, שהצורך בהספקה של כמויות אדירות, זה יותר תנאים שהם צער בעלי חיים. אבל מה זה אומר? שצריך לפתור את זה. זה לא... כלומר, אם אתה תאכל רק תרנגולים שגדלו בטבע ובחופש, אתה בכל זאת תשחט אותם. כן? זה עולה הרבה יותר יקר. ומה עם צערם של מגדלי העופות? אתה דאג לצערו של העוף. ומה עם צערו של מגדל העוף? שעכשיו אין לו פרנסה בגלל הקמפיין שלך? זה
מצוא אחר.
ואיך אני אוכל חביתה?
אני חושב שהם בדרך כלל נגיד, לא אכפת להם דורך הנמל הבא, והם מסתכלים על הצער.
בהודו יש כאלה שלא דורכים על נמלה.
נכון, אלה שפה, מסתכלים על הסבל. עכשיו אני אומר שיכול להיות שהם כן הסכימו שאם זה גדל בטבע, הולך כל
החיים. כן, אבל אני חושב שזו סוגיה אחרת קצת. יש בזה קצת. יש כאלה שרוצים לומר שהיום אסור לאכול בשר בכלל. בגלל התנאי הגידול. זה לא משכנע, אבל זה ברור שצער בעלי חיים.
זה הפגנה. הם לא מדברים מצד הרוחני הגבוה שבזה. זה הפגנה, כמו שאני הולך להפגין ברחוב, כי אני רוצה שמשהו ישתנה.
אני מנסה ליצור פה איזושהי מחאה
חברתית של מחאה שינוי. כן, מחפשים גם על מה להפגין. אתה יודע מה? לא חשבת משהו בכלל. כן. טוב. טוב, זה... רבי חנניה, בן הקשה אומר.